אנחנו ממשיכים מה שלמדנו בשיעורים הקודמים בנושא התפילה. עסקנו עכשיו ברוך השם ארבעה שיעורים ביסודות התפילה, אולי נאמר בצורה יותר מדויקת בקשיים שבתפילה. כי אנחנו יודעים, הזכרתי את זה כבר בשיעור הראשון, שקשה לנו הרבה פעמים להתפלל. במיוחד קשה לנו עם התפילה המודפסת בסידור, שאנחנו צריכים לבוא שלוש פעמים ביום, מקבלים את התפילה הזו שכתבו עבורנו אנשי כנסת הגדולה, ואת זה אנחנו צריכים להתפלל. לא קל לנו עם זה. האמת היא שזה אמיתי שלא קל לנו עם זה. כי התפילה היא עבודה, כפי שלמדנו. היא מאמץ. צריך להתאמץ, לעבוד, לבנות, ואז לזכות להגיע למה שהתפילה מביאה אותנו. אחרת זה לא באמת זה. שמישהו חושב שהתפילה היא משהו שהוא יכול סתם לבוא ולהתבטא חופשי, ואו, איזה יופי, התפללתי לקדוש ברוך הוא. יש זמנים ששווה לעשות דבר כזה, אבל לא זו התפילה הקבועה שאנשי כנסת הגדולה, בחוכמתם הענקית, בירידתם לעומק הנפש של האדם, שהם קבעו לנו איך להתפלל. בקביעות. אז דיברנו על זה. דיברנו על המשמעות של התפילה, איך אדם בונה לעצמו, מעמיק ולומד כדי להבין על מה הוא מתפלל. שם לב. משתמש בתפילה כדי להעלות את עצמו. לתקן את עצמו, ומתוך כך, והנה בדברי הרב קוק זצ"ל, הקדוש ברוך הוא קבע חוק שהתפילה תפעל, לא רק פנימה, אלא גם החוצה. לא, איך בדיוק היא פועלת? מתי היא פועלת? יכול להיות שהתפללת בצורה נפלאה ובכוונה גדולה, ואתה לא רואה שום השפעה כלפי חוץ. מה אומרים חז"ל? תתפלל עוד פעם. אתה חושב שהשפעה פנימית בפעם אחת כבר הצליחה? אולי לא. אולי גם לא בפעמיים. אולי לא ב-20 פעמים. אבל אתה מתקדם, אתה עושה, אתה פועל. למדנו גם על תפילה בציבור, שהתפילה היא לא רק ביטוי אישי שלי, שאני הולך לבד ותופס לעצמי איזה פינה ומתפלל מה שכואב לי. התפילה היא תפילה על הציבור ועם הציבור, על הדברים הכלליים ויחד עם הקהל המינימום של ציבור. יש חובה הלכתית להתפלל עם הציבור, אלא אם אדם לא יכול. למדנו את הדברים האלה, ואז כשתכננתי את השיעור היום, אמרתי לעצמי שחסר פה יסוד שלא הסברתי אותו מספיק. זה יסוד שהוא נוגע לא רק לענייני תפילה, הוא נוגע להרבה מאוד דברים, אבל חסר פה, אם אני רוצה שהשיעורים של התפילה על התפילה יובנו בצורה מספיק טובה, חייבים לבוא ולחזור פה על יסוד מרכזי בחיים שלנו. מהו היסוד הזה? צריך להבין איך היחס שלנו לעצמנו מבחינת כוח הרגש שבתוכנו. כל אדם יש בו כוחות נפש, שהבולטים ביניהם בדרך כלל הם השכל והרגש. יש עוד כוחות לא פחות חשובים, דיברנו בהרחבה בעבר על כוח הדמיון שהוא מאוד חשוב, אבל יש את כוח השכל וכוח הרגש. אנחנו התייחסנו לתפילה מבחינת הבנתה, מבחינת העמקה, כמעט אפשר להגיד שהתייחסנו לתפילה מצד כוח השכל. אבל היום, כולנו בעלי רגש מפותח. למה אני אומר את זה כך? כי התרבות שמסביבנו מפתחת לנו כל הזמן את הרגשות. היא רוצה לפנק לנו את הרגשות, לפתח לנו את הרגשות, לתת לנו אפשרות לבטא את הרגשות. ואז בא יהודי ואומר, אבל הרי התפילה היא בדיוק בשביל הרגש, וזה אמיתי מאוד. חז"ל לומדים ענייני תפילה מחנה, האמא של שמואל הנביא. חנה אומרת, אני מתפללת ואשפוך את נפשי לפני השם. ביטוי שהיום ישר כל אחד יבין, הנה, רגשות, הרגשות זורמים. ואז בא יהודי טוב לתפילה ואומר, אני לא מרגיש. אז אמרנו לו, רגע, למדת את הנושאים? האם התחברת לנושאים שבתפילה? אתה מצפה להגיש מה זה, מה הערך, מה החשיבות של קיבוץ גלויות אם אתה לא התעסקת בזה? ודאי שיש בזה בעיה. אבל יכול להיות שהוא עכשיו ילמד סדרה שלמה של שיעורים על קיבוץ גלויות ועדיין הוא יגיד, יש לי בעיה עם הרגש. מה אומרים לו? זאת השאלה הבסיסית שאני רוצה להתייחס אליה בשיעור הזה. מה אנחנו עושים עם עולם הרגש? מה היחס שלנו אליו? איך אנחנו מקשרים אותו לתפילה? האמת היא שאנחנו לא צריכים לקשר אותו לתפילה. הוא תחום מרכזי של תפילה. אבל איך? לא מופיע. לא עובד. לפעמים זה כן, זה כן מצליח. זה שייך לשאלות היסודיות שהזכרנו קודם, שקשה לנו עם התפילה, אלא שלא הסברתי בצורה מפורטת, ממוקדת, על עניין הרגש. אז בואו נתחיל. דבר ראשון. מה יש לנו ברגשות? מאיפה בא הרגש?
עמוק מבפנים.
אתה אומר שהרגש בא עמוק מבפנים. כך אנשים מבינים היום, הרגש זה אני. כלומר, אם אני פתאום רואה את השקיעה, דבר נפלא, ומתרגש, אני נפגש עם התופעה הטבעית הזאת, והרגש שלי מתעורר מעמקי אישיותי, זה אני. סליחה רבותיי, למה זה אתה? תגיד, אם אתה לא היית גדל כפי שגדלת, היית גדל משום מה, משפחה משונה, לא אמרתי חיובית, שלא לימדו אותך שום דבר על נושא הטבע. היית מקבל חינוך באיזושהי מערכת חינוך משונה, שבסדר, לימדו אותך מתמטיקה, לימדו אותך כל מיני דברים שאתה צריך בחיים. לא לימדו אותך אף פעם מהי זריחת השמש, או שקיעת השמש. אף פעם לא שמעת שיר על השקיעה. לא השתמשו בשקיעה בתור משל ומליצה לכל מיני דברים רומנטיים ויפים ונחמדים. ואז פתאום יום אחד היית בא ורואה שקיעה. לא הזדמן לך עד אז. לא כל יום רואים שקיעה. יושבים בתוך הבית באיזה מקום, לא כל יום רואים. פתאום יום אחד הזדמן לך לראות את השקיעה. היית מגיב ברגש, בוודאי, זה דבר יפהפה. היית אומר, איזה צבעים יפים. וחוץ מצבעים יפים, מה יש פה? יש פה איזה משהו, לא יודע, חצי כדור כזה שהולך להיעלם. אולי אפילו לא ראית את השמש, ראית רק את הצבעים. כל המושג של שקיעה לא קיים אצלך. מה אני אומר במילים אחרות? הרגש הוא תוצאה של השפעה תרבותית מבחוץ, לא מבפנים. מי שחושב שהרגש זה הוא, לא לגמרי צודק. ולפעמים לגמרי לא צודק. אבל לא לגמרי, ודאי. יש חלקים של הרגש שבאים מבפנים, מהאישיות, ויש חלקים משמעותיים, ולפעמים מרכזיים של הרגש, שהם תוצאה של השקפה תרבותית. מה מרגש אותך? הדבר הזה נחשב בעיניך כדבר שמושך אחריו את הרגשות, או כאולי כדבר שבכלל צריך לסלוד ממנו, לא לראות אותו. האם הדבר הזה שווה להשקיע בו, או שהוא דבר שלא מעניין בכלל? כל הדברים האלה אנחנו מקבלים דרך חינוך, דרך השפעה סביבתית, סביבתית, הכוונה היא סביבה חברתית, דרך תרבות, הם לא באים מהנפש שלנו ברבדים העמוקים שלה. רבותיי, נא לא לטעות. כן.
אנחנו נפגשים עם עניין התשובה, אז בוער בנו גם, שהוא מדבר גם על רגש חדש שצץ בנו, זאת אומרת, בן אדם לא נולד עתיד, לא נולד...
חכה, נדבר על זה עוד מעט, בסדר? אם אני הבנתי נכון מה שאתה אומר, עוד מעט נדבר על זה. טוב, אז עכשיו, נראה שיש שאלה באינטרנט, קודם כל נבנה את הבסיס ואחר כך נתייחס לשאלות. היום יהודי שנמצא במערכת שנקראת דתית, אני אומר דתית קל וחומר חילונית, אבל המערכת הנקראת חרדית קצת שונה מבחינה זאת. יהודי שנמצא במערכת דתית, חלק גדול מהרגשות שלו התפתחו בגלל תרבות שהיא לא תרבות שבנויה על תורה, היא לא תרבות שבנויה על עקרונות אלוקיים, היא תרבות שבנויה על מה שקוראים היום התרבות המערבית. ואם אדם בא וינסו לתאר לו על פי התרבות הזאת הקרבת קורבנות בבית המקדש, ויתארו לו אותם בצורה מפורטת. היום לומדים, אלה שלומדים את הגמרא בסדר של הדף יומי, לומדים מסכת זבחים, איך שוחטים את הבהמה הזאת ובהמה אחרת, ומה עושים עם הדם, ומה עושים עם כל מיני חלקים. התגובה הרגשית תהיה, אני רוצה לצאת מפה. לא רוצה, לא מעניין אותי. שמתם לב שמתחילים את התפילה, תפילת שחרית עם קורבנות? תיאור מפורט של הקרבת הקורבנות? היום, האם אתם מבינים שאנחנו נמצאים בסתירה רגשית? וזאת רק דוגמה אחת. זו דוגמה בוטה, אבל רק דוגמה אחת, שהרגשות שלנו לא בנויים, אפילו מי שגדל בבית דתי ומתפלל מאז שהוא ילד קטן, הרגשות שלו לא תואמים את התכנים של התפילה שהוא עכשיו פותח את הסידור וקורא בה. יש פה סתיבה מאוד מאוד חריפה. והיהודי הזה אחר כך בא ושואל, למה אני לא מגיש לי את התפילה? למה אני לא מתרגש מהתפילה? תגיד לי, אתה מגיל צעיר, באו והסבירו לך שיש דברים מאוד מרגשים. פעם סיפרו לך בתור דבר מאוד מרגש על הקמת הסנהדרין? מה שאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, השיבה שופטנו כבראשונה. תיארו לך בתור ילד פעם את הסנהדרין בתור משהו מרגש? כמה שנים אתה כבר לא שם, ואתה מצפה עכשיו לפתוח את הסידור ולהתרגש מזה? ככה, אוטומטית? אולי קיבוץ גלויות תיארו לך, גם כן לא בטוח. אתם מבינים פה מה קורה? הרגש, שני שלבים. הרגש לא נוצר לבד, הוא נוצר כתוצאה מהשפעות תרבותיות, סביבתיות וחינוכיות. שלב שני, הרגש הוא לא אני. הרגש הוא הגילוי הנוכחי שלי שיכול בקלות להשתנות. לא מדי בקלות, במיוחד אם הוא הודבע בהרבה שנים, אבל הוא יכול להשתנות. כל אדם משתנה מבחינה רגשית. אני לא יודע מי בדיוק יושב מולי ושומע אותי, אבל יש פה מספיק יהודים שיכולים לשאול את עצמם, רגע, מה היה היחס הרגשי שלי לאמא שלי כשהייתי בן 5, כשהייתי בן 13, כשהייתי בן 16, והיום? אותם רגשות? כמעט ב-100% לא אותם רגשות. השתנית, אדוני. בצדק השתנית. אתה לא בן 5 היום. ילד בן 5, יש לו תלות מיוחדת, קשר מיוחד לאמא שלו. אמא שלו היא חלק גדול מהעולם שלו.
כמו השמש שעולה, טבע.
אתה גם לא בן 13. 13 הילד כבר מתחיל להגיש במצווה, איזושהי עצמאות, אבל אני מקווה שאתה כבר, כשהיית בן 16, לא ירקת לאמא בפנים, חס וחלילה, אבל אנחנו יודעים על מרד הנעורים, על גיל ההתבגרות, אנחנו יודעים מה קורה בגילאים האלה ליחס בין הנער לבין אמא שלו. ואם כבר עברת את הגיל הזה ואתה כבר יותר מבוגר וקצת נרגעת מהמאבק על העצמאות האישית שלך, אז אולי אתה מתחיל לבנות יחס עכשיו יותר בוגר. הרגשות האלה השתנו, מה קרה? מה קרה? דבר נורמלי, טבעי, אמיתי. אבל מי אתה? אתה מה שהיית בגיל 5, או שאתה מה שאתה בגיל 25 או בגיל 55?
כל שנה לא דומה לקודמותה.
אתה אומר שכל שנה לא דומה לקודמותה, אבל האדם הוא אותו אדם, רק הרגשות משתנים. לא רק שלמדת מניסיון החיים ובנית ועשית וכל זה מוצדק, אבל רגש מושפע מהרבה מאוד דברים. אם היה לך מצב שאתה היית באמת במאבק קשה מאוד של עצמאות בגיל 16, לא בגלל שאמא שלך לא הייתה בסדר, לא מאבק מולה, ואבל בכן המאבק הזה ישפיע על הרגש שלך מול אמא שלך. לעומת זאת, אם עברת את הדברים יותר בקלות, יהיה לך רגש שונה כלפי אמא. הדברים מושפעים מבחוץ. לא רק הם מושפעים מאליהם, אלא למעשה התפקיד שלנו הוא להשפיע על הרגשות. למה? ראיתי להשפיע. מי צריך להשפיע על הרגשות? יפה. אתה אומר השכל צריך להשפיע, אבל חיפשתי מילה עוד יותר בסיסית. מי צריך להשפיע על הרגשות שלי?
חינוך.
קודם כל אני.
אני, בסדר,
על
החינוך שאני,
כשמלוקחים ילד קטן, בגיל 3, בגיל 5, המחנכים שלו, הורים שלו והמחנכים שלו מתאמצים להשפיע על הרגשות שלו. ילד נכנס לגן, מה אתה עושה איתו? אתה נותן לו ככה עם הרגשות שלו כפי שהוא? הוא מתעצבן, הוא יחטיף מכות לחבר שלו בגן? אתה מלמד אותו בעדינות, בהתחשבות. אתה בונה את עולם הרגש כדי שהוא יהיה עולם חיובי וטוב. אתה לא משאיר אותו כפי שהוא. זאת האחריות של מחנכים שהילד הוא ילד. ברגע שאנחנו מבוגרים, אנחנו צריכים לבנות לעצמנו את הרגשות. אנחנו צריכים לעצב אותם, אנחנו צריכים להשפיע עליהם, כי אם אנחנו לא נשפיע עליהם, אם אני לא אכוון את הרגשות שלי, הם יכוונו מהחוץ. זה כלל בסיסי. אני אחשוב שהרגשות שלי התפתחו, זרמו, ואני אתאה לחלוטין. הם לא זרמו מבפנים, הם מושפעים מבחוץ. זה צריך לבלוט לנו היום בחיים על ימין ועל שמאל. אתה נכנס לסופרמרקט, לא מתעורר לך תיאבון לקנות איזה משהו פתאום שלא תכנת לקנות? אתה עובר כל המדפים. מה קורה? אתה רואה את הפרסומות. מי משפיע עליך? הפרסומאי, היצרן, בעל הסופרמרקט. אתה מתרגש. נכון, אתה מתרגש. אתה מתרגש. שימו לב לצורה בעברית. אתה מושפע, אתה מופעל. כן? אם היינו אומרים את זה בחריפות, בלשון של היום, היינו אומרים, אדוני, אתה רובוט. לא, לא נגזים. אבל קח את השליטה בידיים. אתה צריך לכוון את הרגשות, כי אחרת הם יכוונו מבחוץ. טוב, למה אנחנו רוצים לכוון את הרגשות שלנו? מה המטרות שלנו? יש לנו הרבה מטרות. כמו שאמרנו לגבי ילד קטן, אנחנו רוצים לכוון את הרגשות שבן אדם יהיה בן אדם טוב, גומל חסדים, אוהב את הזולת, לא כועס, לא קנאי. זה דבר יפה מאוד. קוראים לזה בלשון התורנית מידות טובות, בניית האישיות בצורה הבסיסית. זה דבר ראשון שאנחנו רוצים לכוון את הרגשות. אבל יש יותר מזה. אם אנחנו אנשים יהודים שחיים על פי התורה שקיבלנו בהר סיני, אנחנו רוצים לכוון את הרגשות שאנחנו נתרגש מעולם התורה והמצוות. כמו שאנחנו רוצים שהילד, כשיינו לו מתנה, לא סתם יגיד תודה, אלא ירגיש תודה. שהוא יהיה מישהו מסכן, החבר שלו נפצע, אנחנו רוצים שהוא יגיש חמלה ויוצא לעזור. וכך בעוד הרבה מאוד מקרים. כך אנחנו רוצים להגיש שמחה במצוות, שהמצוות משמחות. אבל בחורבן בית המקדש, תשעה באב, וצינות בדברים שצריכים רצינות. הרגשות האלה הם צריכים להיות רגשות החיים שלנו, כי הם חיינו ואורך ימינו. זה לחיות על פי התורה, לא לתת לתורה לעבור, גם לא ללמוד תורה, לעשות תורה ולהשאיר את הרגשות שלנו בעולם של הוליווד, או במקרה הטוב באיזה אצטדיון כדורגל. יש יהודים כאלה, מקיימים את התורה, מקיימים את המצוות, אבל הרגשות שלהם בעולם אחר לגמרי. לזה אנחנו רוצים לבנות את עולם הרגש שלנו. איך עושים דבר כזה? אני כל הזמן אומר, צריך לכוון את הרגשות, כי אם לא נכוון אותם, מישהו אחר יכוון אותם, משהו אחר יכוון אותם, והם יכוונו מבחוץ. האם אפשר לכוון רגשות? בכוונה? ברצון? בשליטה? כן. האם יש לנו איזשהו כפתור פלא שלא הכרנו אותו? לא. המשל שאני אומר הרבה פעמים, רגש באמת הוא דבר שזורם, כמו מים. אם ישפך לי כאן על השולחן כוס מים, אני יכול להרים את המים ולסלק אותם? לא ילך. למה לא? כי המים זורמים, אי אפשר להחזיק אותם ביד. אין כפתור פלא שמשנה רגש מאלף לבית. אבל יש יתרון בזרימה. אם אתה יוצא שיפוע, המים זורמים לכיוון השיפוע. מה עושה גנן? הרבה פעמים הוא היום רוצה לעסוק בהשקיה. לפחות השיטה הישנה, אולי דווקא היום יש שיטות יותר מתקדמות. אבל היו יוצרים תעלות בתוך הגינה. אתה פותח את המים במקום אחד, והמים זורמים מעץ לעץ לעץ, בדיוק איך שאתה רוצה. מה עשית? לא נקפת אצבע, לא נגעת במים. פתחת את הברז במקום אחד, כל הגינה מושקת. למה? יש שיפוע, יש תעלות. איך אנחנו מתעלים את הרגשות? איך אנחנו מועילים לעצמנו? תודה רבה. ודואגים שהרגשות יתפתחו בכיוון שאנחנו רוצים שהם יתפתחו. אנחנו צריכים ליצור שיפועים. עכשיו, בעולם הרגיל יש הרבה צורות ליצור שיפוע. דוגמה? הייתם בחתונה בזמן האחרון? ודאי, הגעתם לחתונה כבר, שמחתם מן הסתם, ברוך השם, הבחור מתחתן. ורמת הרגש שלפני שהגעתם לחתונה, ורמת הרגש בתוך החתונה, היא אותה רמה?
לא.
באמת, בתוך החתונה הרבה יותר. למה? מה קרה? יש מוזיקה, יש ריקודים, יש אביבה, יש חוגגים. הרגש מושפע פה בצורה מאוד מאוד חיובית. אם ניקח את זה בתור דוגמה קיצונית שאני לפעמים נותן, אם אתה תגיע לחתונה של החבר ואתה בדיוק היום נכשלת בטסט, אין לך מצב רוח, אתה לא שמח, לא טוב לך, אבל טוב, מה אפשר לעשות? אי אפשר לא ללכת לחתונה של החבר. אתה תגיע לשם, יתחילו לנגן במוזיקה, חבר'ה יתחילו לרקוד, יכול להיות שבהתחלה אתה תיכנס למעגל החיצוני עם הזקנים שבקושי ככה איכשהו הולכים שם ולא בדיוק בוגדים, אבל במשך הזמן זה יפעל עליך. אתה תמצא את עצמך במעגל הפנימי, שמח. הרגש מושפע על ידי השיפוע החיצוני. כלומר, אתה יצא את האפיק של שמחה באמצעים טובים וחיוביים, וזו מצווה גדולה, מצווה לשמח חתן, וטוב שתהיה שמח, וזה לא סותר, נכון? בסדר, אתה עצוב, כי קרה לך משהו לא נעים, אבל אתה שמח על זה שהחבר מתחתן. בואו נראה מה השאלה שיש פה. טוב, אז לחלק מהשאלה פה, עניתי כבר. מה מקום הרגש בחייו של האדם? מקום מרכזי, חשוב. אבל צריך להפעיל אותו נכון. צריך להשתמש ברגש בצורה הנכונה. לא לתת לרגש להיות לבד. הרגש צריך גנן, הוא צריך חינוך, ואנחנו כל הזמן צריכים לעבוד על זה. זאת עבודה מתמדת. במיוחד היום. כי אתה תתרגש בגלל סיבה חיובית, ואז אתה תצא החוצה, ומישהו יגיד לך, אבל יש את זה, ויש את זה, ויש את זה, ויש את זה, וכל מיני סיבות הפוכות ממה שאתה ראית. ואתה יכול ליפול לדברים שבכלל אתה לא רוצה ליפול לתוכם. אתה החלטת היום להתרגש מלימוד תורה. אבל בדיוק הדלקת חדשות והם אמרו לך שצריך להתרגש בגלל שמגיע איזשהו זמר מפורסם לבוא ולהופיע בתל אביב. זה עבודה מתמדת. צריך כל הזמן לשים לב מה קורה ברגשות שלנו.
זאת אומרת שאנחנו מחליטים להתרגש, אם אני שומע שיר שמרגש אותי, זה אני החלטתי את זה?
להחליט להתרגש, זה כמו מה שקראתי קודם, כפתור. אתה לא יכול להחליט להתרגש. אתה יכול ליצור אווירה של התרגשות. והבעיה היא שבאמת בתורה ובמצוות אנחנו בדרך כלל לא יוצרים את האווירה הזאת. אם אתה הולך לשמוע זמר, אז כל הזמן הכניסו לך פרסומת ואמרו לך כמה זה מרגש, והגעת לשם, יש גם מוזיקה, מוזיקה היא דבר מרגש, ויש המון אנשים מסביב, ואתה יוצר התרגשות. אז גם אתה נכנס להתרגשות הזאת. כשאתה הולך ליטול ידיים, התרגשת? בדרך כלל לא. אין לך מוזיקה, אין לך קהל מסביב, לא אומרים לך, הנה תתרגש מנטילת ידיים. מי לא אומר לך? מה אתה מברך לפני נטילת ידיים? ברוך אתה השם. שבח את הקדוש ברוך הוא. אשר קידשנו במצוותיו, קידשת אותנו במצוות שלך, וציוונו על נטילת ידיים. אני מקצר כאן כמובן. אם תקשיב לעצמך, תקשיב לברכה של עצמך, אתה תתחיל להתרגש. מה? סביר שכן. אבל לא מספיק לעשות את זה פעם אחת. צריך לעשות את זה פעם ועוד פעם ועוד פעם. לחבר את ההתרגשות הזאת לחיים, לחזק אותה. למסד אותה, ליצור את התעלות ואת השיפועים הקבועים, לתחזק את התעלות האלה. כמובן שהלימוד והמודעות עוזרים, כמובן שמה שאתה עושה ונמצא בסביבה מתאימה ובאווירה מתאימה, כל זה עוזר לרגשות. אבל השואל פה, שואל בצדק, בעצם זו עבודה תמידית. נותנת לנו את התורה כלי לעבודה תמידית על הרגשות. אתם יודעים את התשובה? מסתכלים עליי ככה. תפילה. תורה היא שכל. שלוש פעמים ביום אנחנו צריכים לעבוד על הרגש. ואמרנו, וחזרתי על זה בתחילת השיעור, שהתפילה היא עבודה. זה לא שבאים נענים לך מתנה, הנה, כך רגשות. אין דבר כזה. כן? לא מקבלים ככה מתנת חינם. מה טובה עם מתנת חינם? אתה יכול לפתוח כל ספר, איך כתוב, איך אומרים חז"ל? ספר תורה מונח, כל מי שרוצה, יבוא ואיתו. כך, תפתח, תקרא, תלמד. נכון, יש גם שם עבודה קשה לפעמים שכלית, אבל אתה יכול לקרוא וליהנות בלי סוף. אבל התפילה היא עבודה, היא מאמץ. אתה שלוש פעמים ביום צריך לחפור תעלות לרגשות שלך. אם לא תחפור אותם לעומק, המים יתפזרו. הרגש שלך ילך לכל מיני מקומות. אתה צריך לבוא ולהגיד לעצמך, אני עומד להתפלל, השיבה שופטנו כבראשונה. איפה אני? איפה הרגש שלי בברכה הזאת? זה מה שלמדנו בשיעור הראשון, שכותב הרב קוק זכר צדיק לברכה, בהקדמה לספר מוסר אביך, בעוד גמל שם. אני צריך לבוא לקדוש ברוך הוא, ולהגיד לו, ריבונו של עולם חסר לי, אין לי סנהדרין. טוב, גם אני, אני מדבר לעצמי, הלוואי שאני בכל תפילה הייתי מבקש ככה את הסנהדרין, אבל זה מה שצריך לעשות. למה צריך לעשות את זה? כי אם אתה תיקח את עצמך בידיים ותבקש את הסנהדרין שחרית, מנחה וערבית בצורה כזאת, הרגש שלך ייבנה. אתה אחר כך תשמע את המילה סנהדרין, אתה תתרגש. כן.
סליחה. בשיווק, אחד הדברים הראשונים שמלמדים את כולם באוניברסיטאות והכל, שאתה מהלב מעביר ללב, ואז מחר. הוא ישבור את הראש איך הוא יקנה, לא בעיה שלך. להעביר, נכון, תפילה זה עוד פעם נושא עצמי, אבל אם לא השתכנעת, אתה לא תגיע, כי כנראה השכל שלך...
יפה, אמרנו מראש שאתה חייב ללמוד. אם אדם אף פעם לא למד...
זה לימוד.
אם אדם אף פעם לא הבין, אם אדם לא יודע, וזה בדיוק מה שרב קוק זצ"ל אומר שם.
נכון.
אם האדם לא מבין ולא יודע מה המשמעות של הסנהדרין, אז זה שהוא יתרגש אלף פעמים, הוא אומר מילים ריקות. אתה אומר קיבוץ גלויות, אז מה אתה חושב? אתה לא מבין. הוא מתחיל מההתחלה, אתה אומר, אתה חונן לאדם דעת. הדעת הזאת היא דעת רוחנית. שכל להבין דברי תורה ולהעמיק בתפילה. אם אתה לא מבין את זה, לא מבין את הערך של זה, אתה לא יכול לבקש את זה. אבל אם כן למדתי, בסדר. אנחנו לא כולנו גדולי הדור, ואנחנו לא יכולים ללמוד בלי סוף, אבל משהו, לשבת. פעם אחת, לראות פירוש של התפילה, בדיוק עכשיו, שאל אותי תלמיד על פירושים על התפילה, יש, ברוך השם, יוצאים פירושים כאלה יפים, רב אבינר, שיהיה בריא, הוציא עכשיו שלושה כרכים על כל התפילה, תפילת שחרית, מההתחלה עד הסוף שלושה כרכים. פשוט לפתוח וליהנות.
נכון.
לקרוא במה מדובר, מה אנחנו מדברים. יש ספר על התפילה של רב דוד חי כהן, במעמד השחר, יש עוד פירושים ותיקים יותר. נפלא. אז קראנו, הבנו את הבסיס. משהו אנחנו יודעים. עכשיו מה קורה? מה שקורה עכשיו זה שאני לוקח את עצמי בידיים ואומר שלוש פעמים ביום, ריבונו של עולם, אנא, אני רוצה לרצות. אני רוצה להתרגש. אני רוצה שיהיה אכפת לי מקיבוץ גלויות. זה עבודה, זה מאמץ, זה לא פשוט. אחרת אני אצעק ככה, אני אוכל לצעוק בקולי קולות ולא יקרה כלום. זה צריך לבוא מבפנים.
פתרון אחר. רואה ויזואלי, זה הרבה יותר קל לדברים האלה. נגיד, לפני שאתה מתפעל לבונה ירושלים, אתה אומר, יש ירושלים, בבנויה, בונה את זה.
תראה, לבנות, לא, לבנות ויזואלי, יש בזה חיסרון, אני אסביר לך למה. תראה לעצמך, אני, לא, תקשיב רגע. אתה שאלת שאלה מאוד טובה. היום אנחנו בתרבות שמראה לנו דברים בצורה מוחשית, ויזואלית. עכשיו, תאר לעצמך, אני אביא לך דוגמה. תאר לעצמך, דוגמה קרובה אלינו, שהיית רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיהיה ראש ממשלה ראוי לעם ישראל עם ערכים תורניים ועם הבנה וחוכמה וגבורה וכל מה שצריך כדי להנהיג את עם ישראל בצורה הטובה ביותר. בסדר? איך אתה ממחיש ויזואלית את הדבר הזה? תלך לאיזה מישהו מומחה בתחום, הוא יגיד לך, יופי, אני אעשה לך ככה, דמות של מישהו עם זקן, עם כיפה סרוגה, כזה נראה אמין וכולי. זה באמת מה שאתה צריך? מה שאתה צריך זה הבנה הרבה יותר מעמיקה מדמות חיצונית. יש מושגים, ודווקא מושגים מאוד אמיתיים, שלא ניתן לצייר אותם ויזואלית. כשאתה רואה ספר תורה מבחוץ, לא ראית באמת את התוכן של התורה. נכון, אנחנו קמים בפני ספר תורה, זה חשוב מאוד, זה חינוכי מאוד, לא להזניח את הצד המוחשי.
אני התכוונתי למשהו, כאילו בדוגמה אישית שיש לי, פשוט, נגיד על בוני ירושלים, אז תמיד אני קראתי, לא... אבל אתה בא להר בית, אתה רואה את כל העבודה זרה מסביב, אתה אומר, עדיין היא לא בנויה, ככה אתה חושב בבנויה.
טוב מאוד, זה מצוין.
אתה רואה כאילו עדיין...
זה עבודה, אתה עכשיו נתת לי דוגמה מצוינת. זה עבודה. סליחה שאני קוטע אותך, שצריך שהציבור ישמע. אתה בא ואומר לי כך, אני בא לפעמים, רואה את הר הבית, רואה את כל הגויים מסביב, יש להם כנסיות, יש להם מסגדים, יש להם בתים, יש להם את כל זה, כואב לי. עכשיו אני יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא שיבנה בירושלים. יפה. עכשיו עבדת על עצמך, שאתה תרגיש את הצורך בתפילה. לא רק תקרא אותו, תקרא בסידור, לא רק תגיד במילים, אלא תרגיש. זה דבר שצריך לעשות. זאת עבודת התפילה באמת. כלומר, לבוא ולהגיד, אני, אם אני שלוש פעמים ביום, אזכה להתפלל ככה על בניין ירושלים, אז בניין ירושלים יהפך אצלי לאחד הנושאים המרכזיים בחיים. הוא יהפך אצלי לאחד מאבני הבניין של הרגש האישי שלי, של האישיות שלי, של העולם הפנימי שלי. זה לא יישאר דבר נוטרלי שאני אומר, ובני ירושלים. אולי לפעמים אני אשיר את זה במנגינה יפה. צריך להיות אכפת לי על זה. אני רק אמרתי שזה לא מספיק. כי באמת, כשאנחנו מתפללים על בניין ירושלים, אנחנו מתפללים גם על בניין בית המקדש. אנחנו מתפללים על בניין ירושלים של קדושה, שזה לא רק לסלק את מה שלא טוב, אלא זה עוד הרבה יותר מזה. ואת זה אי אפשר להמחיש, כי אנחנו, אין לנו את זה. אנחנו צריכים להעמיק מבחינה הבנתית, ולעבוד על עצמנו בזה. לכן קשה מאוד להמחיש. קשה להמחיש מה זה אפילו קיבוץ גלויות, שזה מושג מאוד, מאוד ברור יחסי. אבל כן, מה שאפשר להמחיש, אין בעיה להמחיש. מה שאי אפשר להמחיש, אנחנו צריכים לעבוד. זה עושה את העבודה יותר קשה, אבל עיקר העבודה, רבותיי שוב, אני רוצה להדגיש, שלוש פעמים ביום, אנחנו בונים את עולם הרגש, על פי היהדות. שלוש פעמים ביום. אילו היינו זוכים ועושים את זה בצורה טובה, שום דבר לא היה יכול להתחרות עם זה. לא זמרים ולא פרסומות ולא, טוב, אני לא מדבר על מי שרואה את הפרסומות, לא שלוש פעמים ביום אלא 300 פעמים ביום, רחמנות עליו. אבל באופן עקרוני, זה מכשיר עם עוצמה שמתחרה בכל התרבויות החיצוניות. וזה מה שחזל עשו. חזל לא סתם קבעו ברכה הזאת או אחרת בתפילה. חזל נתנו לנו את המכשיר הזה ואמרו, כל יהודי חייב להתפלל שלוש פעמים ביום. זה לא דאורייתא, זה דרבנן שלוש פעמים. יש חשיבות של תפילה מדאורייתא, ויש הרבה פוסקים שאומרים שזה מצווה מדאורייתא. אבל חזל קבעו לנו שלוש פעמים ביום. חזל היו, כפי שאמרנו, חכמים מאוד בחוכמת הנפש. ירדו לעומק נפש האדם. ידעו שעם ישראל הולך לעבור ייסורים גדולים ובעיות גדולות, כולל בעיות חינוכיות גדולות. והם ידעו והבינו שהתפילה הזאת יכולה לבנות את עולם הרגש, לבנות את עולם הנפש של האדם, את פנימיות הנפש של האדם. במה לבנות אותו? אני יכול להגיד, בוא נבנה, נגיד, גמילות חסד. יש הרבה דברים כאלה. מהצד, הוספנו תפילות. יש תפילה שיש עדות שמתפללים אותה, לא כל העדות, שאני סולח לכל מי שפגע בי. זה נפלא. אבל זה לא מה שחזל קבעו בתור מרכז התפילה. זה עוזר מאוד. כל מי ש... גם מי שהעדה שלו לא נוהגת, אם זה עוזר לו, שיתפלל, שיעשה את זה. זה יעזור לבנות את היחס שלו לאנשים אחרים. אבל חז"ל קבעו לנו תפילה מרכזית שהיא מתייחסת לנושא היסוד, מה צריך להיות אדם יהודי בשאיפות שלו, בציפיות שלו, בעולם התרבותי האמיתי שלו. זאת התרבות האמיתית, לא זמרים ולא כדורגל ולא דברים אחרים, אפילו לא פוליטיקה. פוליטיקה רק מכשיר לדבר הזה. למה? לדעת השם, לתורה ומצוות. השיבנו לתורתך, קרבנו למצוותך. ממילא בקשת סליחה למה שעשינו לא בסדר. טוב, צריך בריאות הגוף, צריך כלכלה. כל עם ישראל, אנחנו מתפעלים על עם ישראל. קיבוץ גלויות, זה חלק מרכזי של התרבות שלנו, שעם ישראל יהיה בארץ ישראל כמו שצריך. סנדרין, כשיש סנדרין, כשיש הנהגה תורנית, אפשר לדבר שהרשעה תכלה. הצדיקים, רוצים צדיקים בעם ישראל, גדולי תורה בעם ישראל, ירושלים, בית המקדש, משיח בן דוד, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. סי, שלט השכינה. זו התרבות הנורמלית של אדם מישראל. מזה צריך להתרגש. כן.
האדם לא צריך לבזבז את הרגשות שלו על דברים אחרים אז? הוא לא צריך להגיע להופעות או למוזיקה, דברים כאלה?
טוב, אתה עכשיו שואל שאלה נוספת. האם אדם צריך להשתמש ברגשות שלו לעוד דברים? אתה קראת לזה לבזבז. תראה, אם יש לי תלמיד חכם שבאמת מתפלל כמו שהתכוונו אנשי כנסת הגדולה, יכול להיות שאצלו הביטוי לבזבז יצדק. כי הכוחות הרגש שלו הם כל כך עוצמתיים, כל כך שלמים, כל כך מלאים. אם הוא צריך מוזיקה, הוא יושב וישיר זמירות שבת ושבת, ולא צריך שום דבר יותר מזה כדי להתרגש. הוא לא צריך את המוזיקה מסביב, ואת הרמקולים, ואת הפעלולים, ואת הקול של הזמר. הוא מתרגש מהמילים של הזמירות יותר ממה שהוא יתרגש מכל דבר אחר. זה לא שהוא לא נהנה ממוזיקה. לסופה שרב קוק זצר, שהגיע מי שהיה אז גדול החזנים, יוסף רוזנבלט, הגיע ארצה. אז הרב קוק זצר ישב איתו, גם דיבר איתו דיברי תורה, וגם שמע אותו שם. הוא שמח בשירה. אבל הוא לא, כן, הוא לא היה צריך את זה כדי לשמוח. אבל לא כל בן אדם הוא ברמה כזאת. אם הופעה של זמן בקשרות, כמובן, כן, אנחנו מדברים, יש הבדל, אם תלך להופעה של זמן שהוא לא קשר, אתה מוציא את הרגשות החוצה, אתה משפיע על הרגשות שלך בכיוון השלילי. אבל אם אתה הולך להופעה של זמר שהוא יהודי ירא שמיים, והתוכן של השירים שלו הוא תוכן של יראת שמיים, וכמובן שגם האווירה מסביב צריכה להיות אווירה חיובית, אחרת כן, אם הוא יעמוד על הבימה וישיר שירים של יראת שמיים ובקהל תהיינה כל מיני תופעות לא מוצלחות, זה גם כן לא טוב. אבל אם יש קהל טוב, אז אתה לא עשית דבר שלילי לרגשות שלך. נהנית מהעוצמה של הרמקולים של ההופעה, של המוזיקה, של הקול היפה של הזמר, אבל זה מסביב לדברים שהם יראת שמיים. ויש דברים חיוביים כאלה, יש זמרים שאפילו על הבימה כשהם מתבטאים, כשהם מתנהגים, אתה רואה בהתנהגות שלהם שמה שאכפת להם זה הקדוש ברוך הוא. ולא רק מה הקהל יחשוב וימחא להם כפיים. זה דוגמה טובה. אז פה לא בנינו את הרגשות בצורה שלילית, ולא בזבזנו את הרגשות, כי אנחנו לא מסוגלים להגיע לשיא ההתרגשות בתפילה, אבל לא לזרזר בתפילה. אחר כך את כל ההתרגשות הזאת, אבל לא נלך כל יום למופע, את כל ההתרגשות הזאת נוכל לקחת כדי לסייע כשאנחנו באים לתפילה, שהיא באמת הדבר האמיתי והמרכזי. כן? לא התנגדתי לכל ההרחבות של היום, אלא רק במידה שבדרך כלל אצלנו הן בונות רגשות שבכלל סותרות לחלוטין את כל העולם התורני. לא דיברתי על זמרים כאלה כמו של עכשיו, דיברתי על רוב רובם של הזמרים בעולם, שלא רק שהמילים מושחתות, אלא גם לצערנו הרבה פעמים החיים שלהם מושחתים. בסדר רבותיי? הנקודה המרכזית מובנת? כן.
רציתי רק להגיד שבעולם השפע האדיר שאנחנו נמצאים היום, אתה יכול לעשות לך יותר פורים מפעם אחת בשנה. אבל עד גבול מסוים, כמובן, כמובן, במסגרת כן. ההלכה. כן. אבל מה שרציתי לענות לבית...
לא, לא, רגע, רגע, שנדגיש את זה. לא רק, היום, לא רק שיש לך אפשרות ללכת למופע, יש לך אפשרות לקחת הקלטה ולהשמיע אותה בבית. וליהנות מהמוזיקה, בסדר. לא להיות תלוי בזה, לא להגיש שהתפילה היא פחות עוצמתית, כי אין לי באותו זמן מוזיקה. העיקר הוא במילים, העיקר הוא בתכנים. אבל אפשר בהחלט להשתמש במוזיקה בתור הדבר הנחמד, שגם מפתח את הרגשות.
קהל עם הפרדה וכו'.
כן.
אני רוצה שוב לחזור לעניין של הרגש מושפע מהחברה וכולי, מה שדיברת, שדיבר בהתחלה. פשוט יש משהו שלא כל כך מסתדר לי, למשל כמו שאני חוזר בתשובה, והייתי בן אדם לא שומר מצוות, תורה ומצוות, באתי פעם ראשונה למכון מאיר, לא ידעתי מה זה בכלל בית מדרש, אחרי בכלל לא... ואיך שנכנסתי לבית המדרש, התרגשתי.
מצוין.
מסביר את זה, כאילו לא...
לא, אתה ודאי הושפעת לטובה מדבר, שכרגע הוא לא היה בתוכך עדיין, הוא עורר אולי הדים בתוכך, אבל גם זה הרי, זה לא...
אז מאיפה הם נבנו, מבחינה חברתית, הם לא היה להם איזשהו...
יש לך, בוודאי שיש לכל בן אדם את האישיות שלו עמוק בפנים. וכשאנחנו מדברים על הרגשות, חלק, נקרא לזה, הכמות הגדולה ביותר, הרוב הכמותי של הרגשות בא מבחוץ.
זאת אומרת, יש גם את המשהו...
אבל יש בוודאי בכל בן אדם יסודות פנימיים. ואת היסודות הפנימיים האלה צריך לעורר ולפתח בתפילה. ובזה אני מקווה שהבנו יותר טוב את נושא התפילה. אנחנו צריכים להפסיק פה. אם יש עוד שאלות אני אשמח לשמוע, אבל על כל פנים, ניסיתי בזה לתת לכם... השלמה של המבט על התפילה שלמדנו בכל הסדרה הזאת בשיעורים הקודמים.
אני יכול להגיד רק על עצמי שאני בתור קיבוצניק שחייתי מהטבע בצורה הכי נפלאה שיכולה להיות ביחד עם הדת, קיבוץ דתי, אני יכול להגיד שאתה רואה את התופעות היום בעולם, אתה רואה שהגאולה באמת הגיעה לפני 70 שנה, אתה רואה שהיינו 3,000 שנה בעונש, אתה רואה את הדברים אחד לאחד מבנים, וישר כוח שנמשיך.
מזה צריך להתרגש. טוב רבותיי, עד כאן להיום. תודה רבה.